שלום וברכה. תראו, יש התקדמות טכנולוגית מדהימה. יש לנו כבר מסך. כן, אנחנו במסכת סנהדרין דף ק"ז עמוד א' בפרק חלק. אנחנו מדברים על מעשה דוד ובת שבע. חטא דוד ובת שבע זה בי, לא אוהבים להגיד ככה, זה מעשה דוד ובת שבע. בפעם שעברה עצרנו במילה שצדה את תשומת הלב שלנו, זה המילה שטן. אתם רואים פה בשורות הצרות, אתה שטן, ידמילה כציפרת. בא שטן ונדמה לו לדוד כציפור. ואז השאלה הייתה, מה זה השטן הזה? מה עוד להגדיל? להגביר. עכשיו זה יותר טוב, נכון?
אם קצת נקרב,
לא, אי אפשר. טוב, בסדר, נסתדר כך. שום דבר לא עוצר אותנו. עכשיו זה בסדר, נכון? כן, אז הייתה שאל, אז מה זה? אתה שטן ידמלה כציפרת, הגיע השטן ונראה לו כציפור, ועלתה השאלה בסוף השיעור הקודם, מה זה השטן? כן, בנצרות ובעוד כמה דתות, השטן מופיע בתור ישות עצמאית, שאפילו היא יריבה לאלוהים. כלומר, אלוהים רוצה את הטוב, השטן רוצה את הרע, יש בזה ריח מסוים של דואליזם, כמו שהיה בדת של זרתוסטרה, במסדאיזם בפרס, שהעולם הוא המפגש, זירת המפגש בין שני אלים, אל טוב ואל רע, שמנהלים את הכל, ויש ביניהם מאבק, אז זה נשמע, זה לא כל כך יהודי, לא כל כך יהודי לדבר על ישות שחס וחלילה עומדת מחוץ לאלוהות. מצד שני, יש לנו פסוק מאוד מעניין, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. ואז מוסרים את השעיר החי ביד איש עיתי להביא אותו לעזאזל המדברה. מי זה העזאזל הזה? כן? זה נשמע כמו שטן. ואז היו ניסיונות רציונליסטיים לתרץ מה זה עזאזל, שזה מקום, כמו שיש מדבר יוקתאל, יראל, אז עזאזל זה מקום. סלע, סלע, צוק, כן? ואז יוצא שלהביא אותו לעזאזל זה מקום. אבל יש קושי גדול לקבל את זה, למרות הרצון הטוב של המפרשים שפרשו ככה, שהרי אם זה מקום, אז לעומתו היה צריך להיות מקום. לעומתו היה צריך להיות מזבח. היה צריך להיות כתוב, גורל אחד למזבח. וגורל אחד לעזאזל. אבל אם אתה אומר מול עזאזל השם, השם זה כבר מישהו, זה אלוה. אז עזאזל נשמע גם כן כמישהו, אולי כאלוה. איפה אמונת הייחוד של היהדות נעלמה פתאום ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים, פתאום אנחנו נותנים מקום למישהו אחר. הדבר הזה אי אפשר לברוח ממנו. עזאזל מייצג בהחלט את מערך הכוחות העזים שיש בתוכנו, שזקוק לסעיר, סעיר זה מה שסוער, מה שאלים, כן, הסעיר, התייש, זה חיה לא הכי נוחה, וזה מיוצג על ידי, זה מייצג את הכוחות הסוערים שבקרבנו. אלא, שכאן החידוש העצום של התורה, מי ציווה לשלוח סעיר לעזאזל? הקדוש ברוך הוא. השם הוא המצווה לפרנס את יריבו. יוצא שליריבו אין כוח. כל כוחו מאת השם. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא מצווה לשלוח שעיר לעזאזל, בזה עצמו מתבטא לעזאזל. לפי מה שאמר שלמה המלך, אם רעב שונאך, אכילו אל לחם, ואם צמא השקיעו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כלומר, ברגע שהוא תלוי בך, מתברר שאין לו כוח. אז זה בדיוק מה שהכוונה של השילוח לעזאזל, בא לבטל את הכוח של השטן, ולכן אמרו הדרשנים, שהשטן בגמטריה 364, בעוד שימות החמה זה 365, יש יום אחד שבו אין שליטה לשטן, וזה יום הכיפורים. כן, עכשיו, אז אנחנו צריכים יותר להבין מה זה השטן. שטן לשון לסתות, כן? סטייה. איש איש כי תסתה אשתו, אישה סוטה, אז בתורה זה כתוב בסין, כן? לא בסמך. אז יוצא שהשטן זה מה שמסתה אותנו, מה שגורם לנו לסתות. מה גורם לנו לסתות? יצר הרע. לכן אומרים חז"ל, הוא שטן, הוא יצר הרע. זה לא יותר מסובך מזה, אבל בכל זאת, מה עם כל התיאורים המפורטים שנותנים לשטן אישיות? צריך לומר ככה, צריכה להיות אהבה. אהבה, יש אהבת ישראל, יש אהבת השם, ואהבת לרעך כמוך, ויש אהבת הכל. איך אומר הרב קוק? אני אוהב את הכל. אתה אוהב את הכל? האם אתה אוהב גם את הרע? אומר הרב קוק, בוודאי, אני צריך לאהוב את הרע. מה זה לאהוב מישהו? לעשות מה שהוא רוצה. כן, אדם רוצה נקניקיות, תן לו נקניקיות, זה אהבה. אדם רוצה כבוד, תן לו כבוד, זה אהבה. ומה הרע רוצה? הרע רוצה לכלות. אז כשאתה מחלה את הרע, אתה מחלה אותו מפני אהבתך אותו. כן, כלומר, בניגוד למאבק הרגיל שאני שונא את הרע ולכן נלחם בו, בעומק העומקים אני נלחם בו מרוב אהבתי אותו. בתור מי שממלא תפקידו בעולם של להסתות את האדם, אבל הוא רוצה להיכשל בניסיון הזה. כלומר, כשהרע נכשל, כשהרע לא מצליח, אז הוא שמח. ולכן אנחנו יכולים לדבר במושגים של פרסוניפיקציה של הרע, לתת לו מעמד מעין של אישיות, הכל בסדר, לא קרה כלום. ולכן, כשכתוב כאן, אתה שטן נדמה לי כציפרת, זה בסדר גמור. כן? כלומר, זה בעצם מה שאותו איזון הנדרש בעולם, על מנת לאפשר את הבחירה החופשית, הוא השטן שידמה לי לדוד כציפרת, שנראה לו כציפור.
שטן נחשב לבני האלוהים.
כן, זה דיברנו שבוע שעבר. כן, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן, בתוכם. אז אומר הרמב״ם, מכאן שגם הוא מבני האלוהים. כן, כן, ברור. אז יש בגמרא במסכת, בבא בתרא, דיברנו על זה, שרבה אמר שפנינה ושטן נתכוונו לשם שמיים. כן, שפנינה התכוונה לגרום לחנה להתפלל, והשטן קינה לצדקותו של אברהם. וכאשר רבה אמר את הדרשה הזאת, אומרת הגמרא שבא השטן ונשק אותו על רגליו. סוף סוף, אחרי כמה אלפי שנים, מישהו הבין אותו. ואז הוא היה מוכן לנשק את הרגליים של רבה. אבל למה דווקא את הרגליים? כי הרגליים זה החלק הנמוך של האדם. כלומר, הצד הנמוך פתאום קיבל ערך. מכוח רגלי רבה. כמו שאמרו, שאחרי 12 חודש, נשמתם של רשעים נשרפת, ואפרם מתפזר תחת רגלי הצדיקים. יוצא שבגן עדן, זה קצת לא נעים לדרוך. יש שם כל הזמן אפר של רשעים שנמצא שם. ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. הכוונה היא שעל ידי הרגליים של הצדיקים, מעלים את האפר של הרשעים. טוב, אז בואו נמשיך. אתה שטן ידמה לי כציפרת. כלומר, השטן נדמה כציפור, פתק בגירה. מה זה? מה?
אני יכול להשתמש עם העכבר.
עם העכבר. אבל אני לא ראיתי שזה עובד. זה לא, לא. לא, לא מצליח לסמן שום דבר. מה אני אעשה? פעם זה היה עובד. לגלגל אני יכול, אתה רואה? כן, אבל לסמן, אני לא מצביע.
אז רק להצביע עם הסמן, להצביע על המקום.
רגע. לא, לא עובד שום דבר. לא, לא. מה? מה זה כציפור? אז ציפור, ראינו בדף, בתחילת פרק חלק, ראינו שהנשמה משולה לציפור. כן, שגוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין. גוף אומר נשמה חטאה, שמיום שפרשה ממני, אני מוטל כאבן דומם בקבר, ונשמה אומרת גוף חטא, שמיום שפרשתי ממנו, אני פורחת כציפור. אם כן, כל אחד מאשים את השני. מה הדיון שמה? למדנו. אבל...
כן?
כן, יש ציפורים עפות, אתם יודעים, אולי כן, כציפורים עפות, יגן השם עליך. כן, מה שעולה לנו מהגמרא, שציפור הוא כינוי לנשמה. אז מה הוא ראה? הוא ראה נשמה. הנשמה של מי? הנשמה של בת שבע. ויש שיקול מיסטי אצל דוד המלך, הנשמה הזאת ראויה לי. כלומר, זה שנתגלתה לו בת שבע, זה בעצם הציפור הנשמתית שצריכה לבוא אליו. פתק בגירה. אז הוא שלח בה חץ. עכשיו אני רוצה להבין משהו. יש בגמרא, במשנה, במסכת חגיגה, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אז מה זה העריות? כן, הרי בראשית ומרכבה אנחנו יודעים, פרק ראשון של מסכת, של התורה, זה מעשה בראשית. פרק ראשון של יחזקאל, זה מעשה מרכבה. מה זה עריות? אז הגמרא אומרת, זה סתרי עריות. מה זה סתרי עריות? זה לא מובן. נראה לי שכוונת הגמרא לתורת הגלגולים. מדוע? למה זה סתרי עריות? יכול אדם לומר לאחותו, אמנם את אחותי, ואת אסורה עליי. אבל בגלגול הקודם היית אשתי, לכן את מותרת לי. כן, זה נקרא סתרי עריות שאסור לדרוש ברבים, כי זה יכול להביא לידי קלקולים. נראה לי שזה בדיוק הכוונה כאן. אתה, שטן, מלכת, סיפרת, פתק בגירה. כלומר, הוא חשב על פי הסוד שראוי לקחת את בת שבע. פתקה לחלתה, הגליה וחזיה. ואז היא הפיל את המחיצה, ואז היא נתגלתה, והוא ראה אותה. מיד, וישלח, אז מה זה ראה? ראה אותה פיזית, וראה את נשמתה, ראה את הציפור. מיד, וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלו זאת בת שבע בת אליעם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו. וישכב אימה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. כלומר, הפסוק הזה, פסוק קצת ארוך, הגמרא מביאה את הכל, וידרוש לאישה. מה זה וידרוש לאישה? אומרים, בת שבע בת אליה, והיא אשת אוריה החיתי. נו, אחרי שאתה מקבל את כל המידע הזה, אז למה אתה לוקח אותה? כן, זה לא מובן. אלא, הוא קיבל את כל המידע הזה כדי להבין שהיא ראויה להעמיד את המלכות.
ושהיא
גרושה. אז אורי, שהיא גרושה, זה מחלוקת. כן, כל הכותב, כל היוצא למלחמת בדוד, אז בגט קריטות הוא כותב לאשתו, אבל על כל פנים זה כנראה גט על תנאי, והוא אדרבה רוצה שכשאוריה חוזר מהמלחמה, שיבוא אל ביתו, כדי שלא ידעו שההיריון הוא ממנו. כן, זה קצת מוזר, אז לא אכפת לו כל כך מהסיפור של הגט. אם אתה בוא אליו, הישכב אימה. אז דיברנו, אני חושב, על המשמעות של הדבר הזה, והשווינו את זה לשיטה של רשבם במחירת יוסף או לא? לא דיברנו, דיברנו על זה, כן. והיינו דכתיב, בחנת ליבי, פקדת לילה, צירפתני, בל תמצא, זמותי, בל יעבור פי. מה זה זמותי בל יעבור פי? הרי לכאורה זה לא קשור לעניין של החטא. אמר, איקו זממה נפל בפומי דמן דסנלי ולא אמר כי המילתא. כלומר, הלוואי וזמם היה מונע מן הפה שלי לומר את מה שאמרתי. דרש רב, עכשיו אנחנו, כלומר, דוד הצטער על זה שהוא ביקש לעמוד בניסיון. עכשיו אנחנו נכנסים ליחס של דוד אל אבונו. דוד עשה תשובה. כן? יש ברבי יצחק אברבנאל, בפירושו לספר שמואל, הוא אומר שחכמים ניסו להציל את דוד מן החטא. ואמרו, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. ורבי יצחק אברבנאל אין דעתו נוחה כלל מזה, ואומר להפך, חטא גדול חטא ותשובה גדולה עשה. כי הוא בא ללמד את בני האדם שאפשר לעשות תשובה. יש כאלה שאומרים שאי אפשר לומר את מה שרבי יצחק אברבנאל אומר. אז זה נשאר פתוח. מי שרוצה לקבל את דברי אברבנאל יקבל, מי שרוצה לקבל את דברי הגמרא יקבל, ומה לי להכניס ראשי בין הרים, דברים שגרמו לוויכוחים אדירים בעולם הישיבות. טוב, דרש רבה, מה ידכתיב למנצח לדוד, בשם חסידי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור. אגב, המפרשים על דרך הפשט את הפסוק הזה, כל אחד אומר את השערתו, אין פירוש מתקבל, מקבל על הדעת בצורה מספקת. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון, שלא יאמרו, הר שבכם ציפור נדדתו, נודי ארכם ציפור, הר שבכם, ההר זה דוד, וציפור שהיא קטנה, הזיזה אותו, אז תמחול מאותו אבון. דרש רבה, מה ידכתיב לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גליה וידיה כמך, אתה יודע בוודאות. דאי בעיה למכפיה ליצרי הווה כיפנה. כיפינה, כלומר שאם הייתי רוצה לשלוט ביצרי, הייתי שולט. אלא אמינה, דלה לאמרו עבדה זכה למראה, אלא אמרתי לעצמי שלא יאמרו שהעבד ניצח את רבו, כי הרי דוד אמר בחונני, בחנני, והקדוש ברוך הוא אמר אתה לא תעמוד בזה, אז אם הוא היה עומד בזה, אז היה כביכול שהעבד ניצח את הרב. דרש רב, זה קשה לקבל רעיון כזה, נכון? קשה לקבל ש דוד חוטא רק כדי שהקדוש ברוך הוא יצדק. אבל אפשר להבין את זה במדרגה של דוד. דוד הוא בעצם המשיח. המשיח הראשון קורא לו הרמב״ם, ואדם במדרגת המשיח הראשון שצריך להצליח את ההיסטוריה כולה, אפשר להבין שאצלו השיקולים הם אחרים מאשר אצלם. דרש רבה, מה ידכתיב? מה זה שכתוב? כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד, ראויה הייתה בת שבע, בת אליעם, לדוד מששת ימי בראשית. הרי מה זה צלע? צלע זה אישה. ויבן, השם אלוהים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה. ומה זה אני לצלע נכון? נכון הכוונה מוכן. כלומר, הכינו אותי לצלע הזה. אז ראויה הייתה בת שבע, בת אליעם, לדוד מששת ימי בראשית. אלא שבא אליו במכאוב. כלומר, בת בצורה לא נכונה. עכשיו, בת שבע, יש לה שם מעניין, קוראים לה בת שבע, והיא ראויה מששת ימי בראשית. כלומר, ההשלמה של מעשה בראשית נעשה על ידי מי שהיא הבת של שבע. בת שבע, כלומר, צריך להשלים את הבריאה. הרי בששת ימי המעשה, הקדוש ברוך הוא פעל לבדו, וביום השביעי, אז הוא אומר, כיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, מה שנברא צריך גם עשייה. העשייה נעשית על ידי האדם. דוד הוא האדם המשלים את ההיסטוריה. הרי אנחנו יודעים, על פי המדרש, שאדם הראשון היה אמור לחיות 1,000 שנה, שנאמר, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, ולכן אדם הראשון צריך לחיות 1,000. אבל המדרש אומר שהוא עשה ג'סטה לדוד המלך, נתן לו במתנה 70 שנה מחייו, ולכן מת בגיל 930, צעיר מסכן. אבל נתן 70 שנה דוד. יוצא לפי זה שדוד הוא ההשלמה של אדם הראשון. יוצא שההיסטוריה מתחילה עם אדם ומסתיימת בדוד. ואז מה קורה אחרי זה? אחרי זה רק מממשים את ההיסטוריה. כלומר, היסודות ונוחים. מכאן ואילך צריך רק להוציא אל הפועל. יוצא לפי זה שהמפלג שני חלקים, מאדם עד לידת דוד, ומדוד עד הקמת מדינת ישראל. הרי מדינת ישראל קמה בשנת 5,708. אם מחלקים 5,708 לשניים, מקבלים 2,900 ומשהו, שזה 2,800 משהו. כן, וזה... זהו, זהו. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים, נכון? זהו, אז מה אתם לחוצים? בסדר, טוב. אז עכשיו זה בסדר. טוב, איפה אנחנו?
לא רואים, לא רואים את המקורות.
וכן, כן, אלא שהחלה פגע.
לא רואים את הרם. לא רואים את הרם.
טוב, טוב.
טוב,
מה
ההצעה
של המכונית? לא הבנתי.
שלי לא הולך לעליים.
דרש רבה, מה הדכתיב? בצלעים נאספו עליי נכים ולא ידעתי. קראו ולא דמו. אמר דוד, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך. אם היו קוראים בשרי, לא היה דמי שוטט. כלומר, הוא כזה צדיק שהגוף שלו נשמע. ולא עוד, אלא בשעה שהם עוסקים בארבע מיטות בדין, עוסקים ממשנתן, ואומרים לי, דוד, הבעל יש את איש, מיטתו במה? אמרתי להם, הבעל יש את איש, מיטתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. כן, זה ויכוחים חריפים בסנהדרין. אמר רב יהודה, אמר רב, אפילו בשעת חוליו של דוד, קיים 18 עונות, שנאמר, יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדמעתי, ארסי, אמסה. מה זה הסיפור הזה? דוד קיים 18 עונות. היו לו 18 נשים. אז הוא היה מחויב במצוות עונה כלפי כל הנשים שלו. מאיפה למדנו שיש לו 18 נשים? בתנ"ך מובאות רק שלוש. אבל הנביא אומר לו, ואני יכול להוסיף לך כהנה וכהנה. כלומר, פעמיים שש, זאת אומרת 12 ועוד שש, זה 18 נשים. אז אומרים שנביא דוד באמת היו לו 18 נשים. מה המשמעות של הדבר הזה? א', זה שהוא מקיים את עונתו גם בשעת חוליו, זה אומר שעונתו לא באה מפני התאווה, אלא מפני המצווה. כלומר, הוא חלוש, היה יותר טוב שיענות, ואף על תיכן הוא מקיים עונתו. זאת אומרת שאצל דוד יש שליטה בתחום של היצר המיני, הוא עושה את זה מצד הערך. נקודה ראשונה, כמו שלא נחשוב על דוד, בתור אדם זול. דבר נוסף, מה זה 18 נשים? 18 זה 9 כפול 2. מה זה 9 כפול 2? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב10 מאמרות. 10 מאמרות, הראשון בראשית. 9 אחרים ויומר. למה הראשון לא ויומר? כי כדי לומר צריך שיהיה לומר למישהו. בנקודה ההתחלתית אין למי לומר. אני רוצה לפי זה ש9 מאמרות אנחנו יכולים להשיג, המאמר הראשון אין בידינו להשיג, אלא הוא של הקדוש ברוך הוא בלבד, זה מאמר סתום. יוצא שכאשר הקדוש ברוך הוא פונה לאדם, הוא פונה אליו ב9 מאמרות, והתשובה של האדם אל הפנייה האלוהית גם היא ב9 מאמרות. 9 כפול 2 יוצא 18, ולכן התפילה היא ב18 ברכות. זה מענה ל9 פניות של הבורא אלינו, אנחנו פונים אליו ב9 פניות בחזרה. 9 ועוד 9 יוצא 18. לכן דוד שהוא תורה תפילה בישראל, גם לו יש ברכות. מה עם הברכה 19? ברכה 19 זה כאשר המינים פוגעים בראשית. אז זה מגיע עד בראשית, ואז יש 19 ברכות. אותו דבר, דוד המלך יצא ל-18 מלחמות, ויש מלחמה 19 נוספת שאליה הוא יצא, שזה המלחמה שבה נהרג אוריה. כמו כן גם, יש לו 18 נשים, ויש לו עוד אישה 19 שעליה הוא לא בא, והיא אבישג השונמית. כלומר, 18 שם 19, כמו שראינו בגמרא במסכת ברכות, שהפסוק יהיו לרצון עם רפי והגיון נביא לפניך השם צורי ולי, שמסיים את תפילת 18, זה היה בהתחלה בסיומו של הפרק ה-18 בתהילים. אבל אחר כך חכמים החליטו לחלק את פרק א' לשניים, ואז הפך להיות סיום של 19. עכשיו אתם איתי? בוודאי. כן. בסדר. טוב, רגע, אבל אני צריך לראות גם את הטקסט. מה יהיה פה? הנה אני רואה את הטקסט. היה לנו הרבה בגן היום, אה? ואמר רב יהודה אמרה, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, שנאמר, והיה דוד בעד הראש אשר השתחווה שם לאלוהים. אין ראש אלא עבודה זרה, והוא צלמה רשא דדהב תב. מאוד מוזר, מה זה הסיפור הזה שעבודה זרה נקראת ראש? יש אפשרות לתפוס את האלוהות בצורה ילדותית. אם אתה שואל אדם או דתי או חילוני בימינו, מה זה אלוהים? אז עונים תשובה לא נכונה, שזה כוח עליון. כוח עליון, אם ככה, אתה הגדרת את אלוהים בתור כוח. אז שמת אותו בראש של הפירמידה, אבל הגדרת אותו. ראש של זהב זה עבודה זרה. ושהאמת היא שהקדוש ברוך הוא איננו כוח עליון, אלא הוא המקור של כל כוח. כל כוח מאיתו, אבל הוא למעלה מהגדרה של כוח ולא כוח. כמו שאומר הכתוב בספר יוב, שדי לא מצאנו סגי כוח. אז זה בעצם הגדרה פה של עבודה זרה. והנה לקראתו חושי הערכי, קרוע כותונתו ואדמה על ראשו. אמר לו לדוד, יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודה זרה, למה אתה עושה את השטות הזאת? הרי ברור גם שדוד לא מאמין בעבודה זרה, הוא רק רצה לעבוד עבודה זרה. אמר לו, מלך שכמותי יארגנו בנו, כותב יעבוד עבודה זרה, ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. כן, אז זה בזמן הבריחה של דוד מפני המרד של אבשלום, ואז דוד אומר, עדיף שאני אעבוד עבודה זרה, כי ככה כשיערבו אותי, יוכלו להאשים אותי על זה, ולא שיהיה חילול השם שעבו מלך צדיק. עדיף שיספרו שהיה מלך רשע שעובד עבודה זרה. אגב, שיקול כזה הוא מאוד מעניין, כי הרבה דרך כלל אנחנו לא אומרים שמותר לעבוד עבודה זרה בשום מצב. יערג ואל יעבור. אבל קרה דבר דומה לזה, נראה לי, בזמן גירוש ספרד. כשהיה גירוש ספרד, חלק גדול מן היהודים התנצרו. וביניהם הרב הראשי של ספרד דאז, הרב אבואב. שגם הוא, מה? לא, אז הוא יכול היה לצאת מספרד.
נא לסגור מיקרופונים.
ובמקום זה הוא התנצר, ואומרים שהוא עשה את זה, לא שהוא האמין בזה, אלא בגלל שהוא שמע מהמלכה, שאם הוא לא יתנצר, אז יהיו מאות אלפי יהודים. אז הוא עשה חשבון כזה, שעדיף שהוא יעבוד עבודה זרה, ושלא יערבו נפשות מישראל. אז מכל ראינו שיש שיקול כזה, הנה גם פה, דוד המלך אומר, עדיף כדי שלא יהיה חילול השם, שדוד יעבוד עבודה זרה. אז אומר לו, אמר, מה הייתה אמה? כנסי בת יפת תואר. למה התחתנת? אם אישה יפת תואר, אישה יפת תואר, זה אמו של אבשלום. מאחה בת מלך גשור. אגב, מה זאת אומרת שדוד נשא אשת יפת תואר? אשת יפת תואר לפי הפשט בתורה, זה בזמן המלחמה, אדם רואה בשוויה אשת יפת תואר, מתחשק. אבל ודאי שמאחה בת תלמי מלך גשור, זה לא נעשה במסגרת כזאת. אלא זה מה שנקרא ניסויים דיפלומטיים. יש איזה צורך מדיני, פוליטי, להתקשר בכל הממלכות. אז בין היתר הוא מתקשר גם לתלמי מלך קשור. מה יהיה ההיתר ההלכתי של הדבר הזה? יגידו. כלומר, יגדירו אותה כי יש את יפת תואר, ואז זה מותר. אבל חושי הערכי, יש לו טענות לדוד. למה נסעת, יש את יפת תואר? תראה מה שיוצא מזה. יוצא מזה, אבשלום. אמר לו, יפת תואר, רחמנה, שריה, מה אתה בא אליי בטענות? הרי זה מותר לפי ההלכה, כן. נכון. אפשר לומר שזאת הכוונה. אגב, יוצא לפי זה שדוד המלך שעובד עבודה זרה, לא נענש בתור עובד עבודה זרה, כי הרי הוא לא מאמין בזה. אבל הוא עושה את זה לשם שמיים, אפשר לומר. כן.
איפה?
אמר לי, יפת תואר, רחמנא שריה, אמר לי, לא דרש סמוכין? אתה לא דורש סמוכין? דסמיך לי כי יהיה לאיש בן סורר ומורה.
יונד בן פפר, אהרון דפלו.
יש לו בן סורר ומורה, זה מה שקרה לי.
יונד בן פפר, אהרון דפלו.
דרש לו בן שדאי, מין בירי. למה דוד דומה? לסוחר קוטי. היום אני אומרים שהוא מתנהג כמו בבזר טורקי. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שגיאות מי יביא. כלומר, עשיתי עבירות בשגגה, אני מבקש שתמחל על זה. אמר לי, שביקי לך. זה, בסדר, זה מחול לך. מסתרות נקני. שביקי לך. אז אם ככה, דוד אומר, קיבל על השגגות ועל המסתרות, גם מזה דים חסור עבדך. כלומר, גם מה שעשיתי בזדון. שביקי לך. אל ימשלו בי אז דלה נשתעו בי רבנה. כמו שרחמים לא ידברו על זה.
אבא חיים, would you please
כלומר, מה זה שדעתכם לא ידברו על זה? שהם יכתבו בגמרא שכל האומר דוד חטא, אם הוא לא טועה. וניקיתי מפשע רב, שלא ייכתב סרחוני. שזה לא יעלה בתנ"ך. הרי כל מה שאנחנו יודעים על מעשה דוד ובת שבע, כי זה התנ"ך מסע. אבל אם התנ"ך לא היה מוסר את זה, לא היינו יודעים. אז דוד אומר, אם כבר יש ספר התנ"ך, אפשר אולי לא לכתוב את זה. כמו שבספר דברי הימים, כשמתוארת המלחמה של דוד ואוריה ברבת עמון, כל הסיפור הנמשך מזה, שזה המעשה של דוד ובת שבע, נמחק, אבל לא נמחק מספר שמואל. אז הוא אומר, אמר לו, אי אפשר. ומה יוד, שנטלתי משרי, עומד וצובח כמה שנים, עד שבא יהושע והוספתי לו שנאמר, ויקרא משה להושע בן יהושע, כל הפרשה כולה על אחת כמה וכמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני לא יכול למחוק. מה זה הסיפור של יהושע והיוד של שרי ושרה? מה זה הסיפור הזה? כן. שרי, זה הבנו שזה תפיסה פרטיקולריסטית. השרה שלי, שרי. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, רגע, רגע, אתה צריך לעשות אותה לשרה לעולם כולו, כמו שאתה אב המון גויים. גם שרי צריכה להפוך לשרה. ואז את היוד הזאת צריך להוריד, כדי שהיא תוכל להיות שרה לעולם כולו. אז היוד מציינת את הקנאות הלאומית. הקנאות הלאומית היא צריכה לעבור ליהושע. יהושע בן נון תפקידו להיות הקנאי הלאומי שכובש את כנען בשביל עם ישראל. ואף על פי כן יהושע הוא זה שלפי המסורת של הגאונים אמר את תפילת עלינו לשבח, שעניינה לתקן עולם במלכות שדי וכל בעיני בשר יקרו בשמך. מה? כן. אז זה היוד. אז זאת אומרת שאי אפשר למחוק מן ההיסטוריה הדברים. עכשיו, מה זה האותיות האלה, היוד, ה-ה וכדומה? זה בעצם, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מכנינה מספרך אשר כתבת. מהו הספר שהקדוש ברוך הוא כתב? שמושלים מחות ממנו. הרי אם מדובר על התורה, הרי התורה עוד לא נכתבה. רק בשנת ה-40 נכתב ספר התורה. אז מה זה ספרו של הקדוש ברוך הוא שהוא כתב? פשוט מאוד, העולם זה ספרו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ב-10 ספירות ו-22 אותיות, אומר בעל ספר יצירה. זאת אומרת שהעולם הוא אותיות. ספרו של הקדוש ברוך הוא זה העולם. לכן כשמשה אומר, בכן הנה מספרך, הוא מתכוון, תמחה אותי מן העולם. או, והקדוש ברוך כמובן סירב, אמר, אשר, מי אשר חטא לי, הם חטאו מספרי, וניקיתי, זה אם כן אומר שגם המעשה של דוד הוא חלק ממבנה ההיסטוריה, ולכן זה חשוב שזה ייכתב, כדי ללמד אותנו את דרכה של תשובה, שדוד הקים אולה של תשובה,